שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו התבקשנו על ידי חלק מהמשתתפים בנופש לעסוק בנושא של הטוב והרע במשנת הרב קוק. טוב, אז אנחנו לעסוק בטוב והרע במשנת הרב קוק. לומר את האמת, זה נושא רחב מאוד, כן? לרב קוק יש למשל חלק שלם של חלק ב' של אורות הקודש שנקרא הטוב הכללי. זה כמו שהוא כמו 40 פרקים. אז אי אפשר בכמה מילים לתמצת 40 פרקים. אבל נראה לי שיש שלוש נקודות מרכזיות שאפשר מהם לדלות משהו מההבנה של הרב קוק לגבי היחס בין הטוב לבין הרע. הנקודה הראשונה היא, הייתי אומר, מטאפיזית, שתי אחרות מוסריות. אז קודם כל נתחיל במטאפיזי, אחרי זה נעבור למוסרי. המטאפיזי זה התמודדות עם הטענה של ניטשה. ניטשה טען שיש לו הוכחה לזה שאין אלוהים. רוצים לשמוע הוכחה שאין אלוהים? רוצה או לא? לא כדאי, נכון? אולי זה גם יביא לך עירור כפירה. אז אני מוותר? אז כן להגיד או לא? להגיד הוכחה שאין אלוהים. זה מזעזע. במקום שבו יש רב ולומדים תורה.
גם השתשיב.
טוב, נראה. לא יודע, אולי הקושיה יותר טובה מהתירוץ. הקושיה של ניטשה היא כדלהלן. הוא אומר ככה. הנחת יסוד, המושג של אלוהים כולל את זה שאלוהים הוא טוב. נכון? האלוהים שהדת מדברת עליו, זה אלוהים טוב. עכשיו, אם יש אלוהים, איך לא אקנה בו? כי הרי הוא השלמות המוחלטת, ואני חסר באופן מוחלט. לעולם לא אוכל לגשר על הפער שביני, החסר, לבין השלמות האלוהית. יוצא שמציאות האלוהים עושה לי רע באופן מהותי. והרי אם זה סותר את ההנחה שאלוהים הוא טוב, מסקנה אין אלוהים, מה שהיה להוכיח. זה מובן מה שאני אומר? הגיוני, לא? אתה אומר, אלוהים הוא טוב. אני אוכיח לך שאלוהים הוא רע. מסקנה אין אלוהים.
אבל גם בני ישראל שהם קיבלו את התורה, הם
נכון. נו, אז מה? זה לא בדיוק אותו דבר, מסיבה פשוטה. יש בזה משהו, אבל זה לא לגמרי אותו דבר. בגלל שהם אמרו, אלוהים הוא טוב, אבל באופן הזה זה יהיה רע. אז הם ביקשו באופן אחר, לסנן. נכון? אבל ניטשה אומר שאלה מהותית, אבסולוטית, אונטולוגית קוראים לזה, עצמותית. מה הטענה של ניטשה? שאם אלוהים הוא טוב, אני, הרי זה מוליד אצלי קנאה, והקנאה זה דבר רע, וזה דבר שהוא נובע באופן מהותי ממציאות האלוהות. מסקנה זה סותר, הרי זה הרי סותר את הנחת היסוד, שאלוהים הוא טוב. מסקנה אין אלוהים. מה שהיה להוכיח. עד כאן ברור?
כן, אותה שאלה של צדיק ורע.
לא, צדיק ורע לו זה פחות חריף. כי אתה יכול להגיד, צדיק ורע לו, זה קשה, זה עוד לא מסקנה. בסוף אולי יהיה טוב, אולי יש משהו שאני לא מבין. אבל מה שאין כן פה, יש משהו שאני מבין מאוד.
אותה תשובה.
לא, למה? למה אתה אומר?
יש משהו שלא מבין, ויש משהו שלא...
שמה? לא, אבל פה זה משהו מהותי. זה לא דבר שאני לא מבין. זה באופן מהותי, מציאות האלוהים יוצרת אצלי קנאה.
מקנה גם בציפור.
מקנה בציפור זה לא נורא, כי אני אוכל גם להגיע לציפור. זאת אומרת, אני אוכל לבנות מטוס. ואני אוכל אפילו לעוף יותר טוב מהציפור.
אתה מקנה באחיו.
אדם מקנה באחיו, אבל הוא יכול גם להרוג אותו. כלומר, זה מה שקין עשה. כלומר, תמיד ביחס לנברא, הקנאה היא קנאה יחסית. לעומת זה, ביחס לאלוהות היא קנאה מוחלטת. מובן? אז שכנעתי אותך שאין אלוהים. לא? למה לא?
יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים.
אוי, באמת, דוס שכמוך. לא, זה מעצבן אותי. מה
זאת אומרת?
זה לא נקרא להתמודד עם שום דבר. אנחנו לא מבינים, בואו שם. למה באת לשמוע את השיעור בכלל?
לא נקודה להשוואה.
למה?
לא נקודה להשוואה, כמו שאני לא אשווה את עצמי לדומם וחי.
אתה אומר שאין לי מה לקנא. מה אתה אומר? אני לא מקנא. זה מה שאתה אמרת. כלומר, ניטשה אמר אני מקנא, אתה אומר אין לי מה לקנא בכלל. למה זה לא שם? אתה מקנא או לא מקנא? תענה לי בבקשה, תהיה מנומס. שואלים אותך שאלה, תענה. אתה מקנא באלוהים או לא? לא. אז אתה לא כמו ניטשה. כי הוא שלמות מוחלטת, ואני משתוקק לשלמות, והשלמות הזאת לעולם לא אשיג אותה. מסקנה, מציאות האלוהים עושה לי רע. מובן? זה כמו אחד שאומר, אני לא יכול לסבול את זה שיש לי אח. אז יש פתרון. מה הפתרון? שלא יהיה אח. ואז אני מפסיק לקנא בו, נכון? אז גם כן, ניטשה אומר שהוא מקנא באלוהים, אז הפתרון זה להעלים את אלוהים, אין יותר אלוהים. מסודר, מפסיק לקנא.
שיש אח, אני יודע במה אני מקנא, אבל קב"ה לא יודע במה אני מקנא.
זה מתחיל להיות מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, בעצם אתה אומר יש פה ציור מוטעה בלכתחילה. הציור של אלוהים שיש לניטשה הוא ציור לא נכון. עד כאן מובן? כן. יש בזה משהו. אגב, אתה יודע מי אמר את זה? על ניטשה? ניטשה בעצמו. ניטשה בעצמו. הרי ניטשה מצד אחד אמר שאלוהים מת, אני הייתי בהלוויה שלו. כן? ככה הוא אמר, בכל אמר זרתוסטרה. אומרים שיום אחד זרתוסטרה קיבל מברק שבו היה כתוב ניטשה מת, הליכתו מאלוהים. אבל... מה? זה לא נכון? טוב, אבל בכל מקרה, במקום אחר, בספר דמדומי שחר, הניטשה בעצמו אומר שהעולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עתיד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. כלומר, במילים אחרות, האלוהים שאותו הוא רוצה להרוג, זה באמת אלוהים שכדאי להרוג. זה אלוהים קטן, שיוצר קנאה. כן, זה נכון, אבל זה כדי להצבן. כן. עכשיו, מי שמתייחס ברצינות אל הטענה של ניטשה, זה הרב קוק. בספר אורות הקודש, בעמוד, חלק ב', עמוד שין צדיק זין, הוא כותב כך הרב. יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. כן, יש יצר הרע גלוי. מה יצר הרע גלוי? שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, זה יצר הרע, ככה מכירים. שנאת חינם, אבל יש יצר הרע מאוד מאוד עמוק. קנאה. מרכבת עצמות. המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה, רבים לא יכירוה, מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה. אבל היא ישנה. או אפשר לקרוא לזה ישנה או ישנה. אני חושב, כן. נרדמה היא. במחבואי הנפש האנושית. והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית, כדרכם של כל התוצאות של הקנאה, שאינן מתלבשות כי הם במלבוש נוכרי, ונושאות עליהם תמיד שם זר. כלומר, לא תמיד הקנאה נאמרת באופן מפורש, אבל היא קיימת. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. אתה רואה, הרב מכיר קצת את העולם שלו. כנראה שהוא לא ידע שבמשרד החינוך אסור ללמד את ילדי ישראל דעות חיצוניות ליהדות. טוב, האדם מקנה הוא באלוהים, על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח, וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת כדי להסיר מהנפש הכואבת אכולת הרכב, את העוקץ של הקנאה, הדוקר נורא. אתם רואים שהרב קוק לוקח ברצינות את היצר הרע של פרידריך ניטשה. אז מה הוא עונה? אולי התשובה לא טובה. אז כדי שלא תחשוב שאולי התשובה לא טובה, אולי לא נקרא אותה. תגיד לעצמך, בטח לרב קוק יש תשובה, כמו הגדולים, נכון? הגדולים מה לה, הם לא יודעים את זה, בטח יש להם תשובות. כן. לא, אתה יודע מה אומרים אצל החרדים תמיד. אומרים, מה, הגדולים לא יודעים את זה? בטח, בטח לסטייפלר יש תשובה לזה. כן? משהו כזה. כן? אז אולי גם אתה, בטח לרב קוק יש תשובה לזה, אולי עדיף לו לקרוא. כדי לא להתאכזב, מה אתה אומר? עדיף לקרוא, בסדר. בעיה שלך. ראה וזהרת. כן. טוב. אין מרפא למחלה זו, כי אם הערה עליונה של דת אלוהים בבירור ובעומק היגיון. כלומר, זה קצת דומה למה שאתה אמרת. שצריך לברר את המושג של אלוהים בכלל. כי המושג של אלוהים של ניטשה הוא מושג שבאמת מכביד מאוד על האדם. הרבה אנשים אומרים, קשה לי עם מציאות האלוהים, כי זאת מציאות שאני צריך להתמודד איתה. זה כאילו שצריך לסבול משקולת שאני לא יכול לסבול. זה כבד מאוד. אז עדיף שלא תהיה משקולת. כן? אפילו אלוהים ששוקל גרם, גם זה קשה לסבול, כי זה שוקל גרם. כן? אומר הרב, יש פה שתי נתיבות איך להתייחס לזה. הנתיבות המיוחדות בייחוד להסרת הנגע של קינה זאת, שבהסרתו ניפטר גם כן מכל התולדות הרעות של הלבושים השונים שהיא מלבשת בהם. מתלבשת בהם עד מחלת הכפירה המשועממת, המתפשטת בדורנו בתור מחלת הזמן. הנתיבות האלו, שתיים הנה. האחת היא נתיבה מדעית, תהורה, והשנייה המדעית, מוסרית. הנתיבה המדעית, כלומר, קודם כל, נתיבה מדעית הכוונה פילוסופיה. אומר הרב, מה אתה אומר? הרי כל הבעיה היא זה שאתה מקנה באלוהים. אני מקנה באלוהים. אז יש אני, יש אלוהים. מי אמר שזה נכון? אולי אני כלול באלוהים. בתפיסה פנתאיסטית שכוללת את הכל בציור האלוהי, אז אין יותר קנאה. השלמות של אלוהים זה השלמות שלי גם כן. זה האפשרות הראשונה. כן?
כלול,
אבל הכלול הזה הוא כלול טוב.
לא,
זה בגלל שאין לי מילים אחרות. כן, בוא נראה מה שהוא אומר. הנה, תראו, הוא לא מסתפק בתשוב. שההבדל בין האלוהים והעולם תלוי רק בדעה והשגה ואורחות החיים. כל מה שהדעה מתעלה, מתקרב האדם והעולם לגודל האלוהי, וברוממותו העליונה של האדם והכרתו הגמורה, מוצאו שהכל הוא כלול באלוהים. והעצמיות הפרטית של כל פרט ופרט מפרטי ההוויה, איננו כי מתגלות אלוהות, אז זורחת בגוונים שונים לפנינו, ולפי זה כל העושר האלוהי הוא הלא הוא העושר של הכל. כן, זה התפיסה הראשונה. אתה אומר, עדיין כלול, זה עדיין לפי התפיסה הראשונית. כן, אבל אם אתה כך כלול ברצינות, אז יש זהות, יש חפיפה.
התגלות מסוימת, אתה לא כל
ההתגלות. גם ההיותי מסוים זה סוג של התגלות.
אתה יכול להגיד שדווקא במסוים יש לך יתרון גם על, התגלות,
רגע, זה נכון, אלא אם כן אתה מוסיף מה שלא קראתי, שיש התעלות פרוגרסיבית. כן, האושר הוא הולך ומתגדל. כל מה שידיעה אלוהית הולכת ומתבררת, וזהו סוג העונג הנעלה של ההשגה האלוהית, שהוא הולך וחש את אושרו העליון, את שלמותו הנצחית, המלאה חדווה ועוז, ואין כאן מקום לשום קנאה. כל מה שהרב אומר, שאתה נמצא במהלך מתמיד של עלייה של התקללות. ואז, בעצם, עצם הידיעה, למרות שאת לא הגעת עד האינסוף, הידיעה שאתה בדרך אל, זה כבר מרפא את הנגע הזה. זה ההסבר הראשון. הנתיבה השנייה היא מדעית מוסרית, שהשלמות וחיוב המציאות האלוהית היא תלויה במידת הצדק החופשית, וכל מי שיעלה את חופשיות רצונו באותה המידה של הצדק המלא, שהאלוהים הוא נעלה בחפצו השלם בצדק החופשי והמוחלט, הרי הוא משתאב בגופה דמלכה וקונה לו את השלמות האלוהית מצד ביטולו אל האור האלוהי בעונג פנימי. זה כבר ההסבר החבדניקי, כן? שהאדם על ידי התעלותו המוסרית, הוא כולל את החופש העליון שלו בתוך החופש האלוהי, ואז הוא מתאחד שם. ואין שום מעצור לשום נמצא לרומם את חפצו חופשי למרום הצדק האלוהי, יופיע אותה המידה שאדם מתקרב ולמידת הצדק האלוהית, הרי הוא מתעלה ונעשה איש אלוהי, ונמצא השלמות האלוהית מחויבת לאלוהים מצד הצדק החופשי שלו, שהיא זכות השווה לכל, שאין מקום לקנאה. כלומר, מה שאומר הרב קוק, דבר קצת מוזר, אם תשימו לב. למה לאלוהים מותר להיות שלם? כי זה מוסרי. אז במידה, וזה יסתור את המוסריות, נצטרך להעלות את המוסריות אליו. עד כאן שני הסברים. עכשיו, למה אני אדבר על זה? כן, לכאורה זה לא הנושא שלנו, כן? שים לב שהוא לא השתמש בביטוי הזה. הוא לא השתמש בביטוי הזה. כל אחד הוא חלק מה? תסבירי לי, כל אחד הוא חלק מ? תסבירי מה המשמעות של המילים האלה. בתוכי יש חלק, אז אני לא כולי. וניטשה הוא לא עם ישראל. אני אגיד לך למה הוא לא משתמש בביטוי הזה, בגלל הגמגום שלך. זאת אומרת, בגלל שזה מושג שמאוד קשה להבנה. כולם משתמשים בו, כולם משתמשים בו בטעות, וזה גורם לכמה דברים חמורים הקרובים לעבוד הזרה. נכון. לכן הרב קוק לא ישתמש בביטוי הזה. יפה. את יקשת ותרץ ביחד. היא מוטיב לה והיא מפרק לה. מצוין.
לא, אז מה אומרים לאנשים?
אז מי שיגיד לך את זה, אז תשאלי אותו באיזה שעה אפשר להקריב לו קורבנות. אם הוא אלוהים, אז אפשר להקריב לו קורבן. אם כל הבריאה זה חלק מאלוהים, אז תקריב ועל הבריאה. מה? זה חלק מהתפילה.
לא, התפילה גם כן משום כמו מעלה של כל
הבריאה. אבל למי אני מתפלל? אז למה שאני לא אתפלל גם אל העצים והאבנים? הרי אמרת שהכל זה אלוהים, לא?
הכל חלק.
הכל חלק, אם זה חלק, למה שלא יתפלל על חלק?
למה על החלק? יש מלך ויש משרתים.
אז אם הם משרתים, אז זה לא הוא. אז הם לא חלק ממנו.
חלק ממנו, כולם בתוך הארמון.
רגע, להיות בתוך הארמון זה לא להיות המלך. אני אבקש לא להגיד... לא, 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 לבקש. תשאר ברמה. אני אסביר, יש פה איזה בעיה. אתה מכיר את ה... יש פסוק כזה בתורה, שמה ישראל הש... השם, אלוהינו השם, אחד, יפה, כן. אחד, בהגדרה, זה לא מתחלק. אם יש חלקים, אז זה לא אחד. אז זה לא אחד.
למה?
הרמב"ם אומר שהאחד, שאתה מתכוון אליו, כשנדבר על אלוהים, איננו אחד המתחלק לחלקים.
הנפש היא אחת,
ויש לה פעולות חלוקות. אבל לא שהיא בעצמה מתחלקת. ככה הוא אומר בשמונה פרקים במפורש. זאת אומרת שמה שאחד לא מתחלק. בסדר? עם מסקנה אלוהים לא מתחלק. לכן אי אפשר להגיד שאני חלק של אלוהים. זה בלתי אפשרי, זה עבודה זרה. אתה מביא לי מילים ואני מביא לך היגיון. הביטוי הזה כתוב בספר איוב, ואני אגיד לכם בדיוק איך הוא כתוב באיוב. זה נכון, אבל אני רוצה... מחילה מכבודו, נשאלתי פה שאלה רצינית, והיא, איפה זה כתוב? התשובה היא שזה כתוב ביוב. אני אגיד לכם איך זה כתוב ביוב. בסדר? ביוב יש פסוק שאומר כך, ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים. בואו נחזור על הפסוק, ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים. שימו לב, כמו כל פסוק כפול בתנ״ך, יש פה תקבולת. אז מה התקבולת לחלק? נחלה. נכון? כי אין לו חלק ונחלה היא תרחם. נכון? אז כשאתה אומר חלק אלוה ממעל, זה כמו נחלת שדי ממרומים. במילים אחרות, במידה ואיוב התכוון לנשמה, הוא התכוון שהחלק שיש לקדוש ברוך הוא בעולם, או הנחלה שיש לקדוש ברוך הוא בעולם, זה הנשמה. הבנת? זה כמו שנגיד, אנחנו כבשנו מדינה. ועכשיו, כל אחד ואחד לוקח את חלקו. אז איפה חלקו של הקדוש ברוך הוא בעולם? מה שייך לו? חלק אלוה ממעל, זה הנשמה.
חלק השם
עמו. יעקב, חבל נחלתו. יפה. זאת אומרת שחלק אלוה ממעל, אין הכוונה, חס ושלום, חס וחלילה, שמרינו מעבוד הזרה, לומר שהאדם הוא חתיכת אלוהים, זה... זה כפירה בעבודה זרה, אלא הכוונה שהנשמה היא המקום שבו האלוהות מתגלה בעולם. בסדר? עד כאן מובן? טוב, עכשיו, ולכן מי שישאל אותך, שיגיד לך, אני חלק אלוהים מעל, תשאלי אותו באיזה שעה אפשר להקריב לו קורבן. בסדר? או מתי אפשר להתפלל אליו. בהחלט. אגב, למה שאני לא אתפלל אל עצמי? גם אני חלק אלוה ממעל. טוב. עכשיו, זה לגב... עכשיו, לכאורה, כל הנושא הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, לכאורה לא, לא קשור לנושא של השיעור. נכון? לא. לא, לא, לא. אני מקשה על עצמי. אני דיברתי בהתחלה על השאלה של ההוכחה של היעדר האלוהות לפי ניטשה, נכון? לכאורה מה זה קשור לעניין? מה שקשור לעניין זה הפתרון שהרב קוק נותן. הפתרון שהרב קוק נתן זה לומר שהכל כלול באלוהות, כיוון שהכל כלול באלוהות, אז אין פה שאלה של קנאה, של הנברא כלפי הבורא. וזה דומה למה שהרב מלמד אותנו ביחס לשאלת הטוב והרע. וכאן הייתי רוצה קודם כל ללמוד איתכם פסקה אחת, הנוגעת למהות הטוב לעומת הרע. אחר כך אנחנו נלמד את המסקנה המעשית של הדברים האלה. אני שוב קורא, אני מצטער שלא הספקתי לצלם, אתם יודעים, הייתי בלחץ של זמן והכל, באמת לא בסדר, הייתי צריך לצלם. מה? לא, לא היית צריך לצלם, כי לא הבאתי לך את החומר, אז מה יכולתי לעשות? כן, בעמוד תבנון ג' זה בהטוב הכללי פרק א'. האידיאליות הרוחנית אינה יודעת ממהות הפירוד כלל. היא מכירה רק את הכללות ואת האחדות. כלומר, אתם מבינים, בהכרה של הרב קוק יש הכרה מונותאיסטית מאוד מאוד חזקה, שאומרת לו שהכל אחד. יש לפחות שתי דתות שידועות לנו שמדברות על אמונה באל אחד. האחת זה יהדות, והשנייה האסלאם. נכון? היהדות אומרת שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. והאסלאם אומר, אללה אללה, נכון? אין אל, אלא האלוה. מה ההבדל בין שתי האמירות האלה? הרי הרמב״ם כתב שהמוסלמים מייחדים את האלוהים ייחוד אמיתי. כך אומר הרמב״ם, ייחוד אמיתי, במובן הזה שאין שם עבודה זרה. משמע, זה לא עבודה זרה. עכשיו, יש הרבה בעיות אחרות, אבל עבודה זרה זה לא. עכשיו, אבל מה המשמעות, אז לפי זה, אז אין הבדל בין השם אחד לבין אללה אללה? אין הבדל? יש? הבנתם את השאלה שלי? אבל הם, גם יש להם כל מיני ביטוי בקוראן ש... الواحد ما ما الصد الشليله وازما كما نحن نقول ان الشم واحد ده דרך الشليله لشلول التريبوي كان ده مكتوب بسفر الكوزري ها يפה يפה יש שני אופנים להיות אחד יש אחד אקסקלוסיבי ואחד אינקלוסיבי ما ההבדל בין אקסקלוסיבי לאינקלוסיבי כשאומרים המוסלמים שהאלוהים הוא אחד, הם מתכוונים להגיד, אם יש אלוהים, יש רק אחד שהוא כזה. יש רק אחד שהוא אלוהים. וזה אמירה מאיימת. כלומר, כל מה שזולתו, בעצם צריך להיכנע. היחס הוא יחס של הכנעה. וזה מה שנקרא בערבית, איך אומרים כניעה בערבית? אסלאם. אסלאם. אסלאם זה כלל. כלומר, זה, יש גלגול קדום של זה, כן, זה כבר בעברית, אבל יש בתורה, יש משהו דומה, בני חטא. שמעתם על בני חטא? אלה שאברהם קנה מהם את מערת המכפלה. מה זה בני חטא? מאיפה זה בא המילה חטא? לא, זה לא בתת, חטא בחטא תו. מה? כן, אחיתי, אז אני שואל, מה השורש של המילה? מה משמעות המילה הזאת? פחד, נכון? ומורה אחם וחיתכם ותן את כל חיית השדה. כלומר, בני חטא הם מסוגלים לעבוד את אלוהים מתוך פחד. ולכן הם, העם העיקרי הם הבכור של כנען. מה זה כנען? בשון כניעה. כן? כן, אבל יראה שמזעזעת. חיטת זה דבר, חיטת אלוהים על הערים, זאת אומרת, זה משהו שזה אימה, כן? זה מפחיד מאוד. זה לא משהו חיובי. כן? יש יראת אלוהים, יש פחד אלוהים, אבל חיטת זה הרבה יותר קשה. ולכן יש, אפשר לומר שבני חטא הם הגלגול הראשון של הזהות המוסלמית, שהיא נכנעת לפני האלוהים. ולכן כל המערכת היחסים בין אלוהים לבין העולם, ובין העולם לבין העולם, זה מערכת יחסים של אלימות. כלומר, האסלאם, מה הוא מכיר מן הדתות האחרות, שהן צריכות להיכנע. כן? צריכות להיכנע. גם היחס בין גברים לנשים, בתוך האסלאם, להיות אישה, זה לא הכי סימפטי שבעולם. כן? כי יש כאן הכנעה של הזהות. וכל זה תולדה של תפיסת האחדות של אלוהים אצלם. השם אחד, אצלם הכוונה, רק הוא אחד, הוא הכי חזק מכולם. לכן יש להם ביטוי מאוד מועדף אצלם, אללהו אכבר. מה זה אכבר? לא, כביר זה גדול. מה זה אכבר? הכי גדול. הוא הכי חזק מכולם. הוא יראה לכם מה זה. הוא גדול. הוא הכי חזק. לעומת זה, כשאתה אומר השם אלוהינו השם אחד, זה בא לומר שגם השם וגם אלוהינו זה השם אחד. כלומר, גם השם המקור ואלוהינו כל הגילויים, הכל אחד. ועל זה כבר אמר נחמיה, ואתה מחיה את כולם. אז באופן אידיאלי, באחדות האלוהית, הכל כלול. אם זה כך, זה כולל הכל, זה כולל גם את הכפירה, זה כולל גם את העבודה זרה, גם את הרע. עכשיו יש פה בעיה. אם אתם קוראים פרשת השבוע, מה אומרת התורה כשנכנסים לארץ כנען, מה צריך לעשות? לקסח את כולם, נכון? אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. ווו, לא משאירים כלום. זה נקרא שאתה כולל את כולם? זה לא בדיוק כולל, נכון? זה אפילו הייתי אומר קיצוני קצת, נכון? הג'יהד פרייר ליד זה. כן? אלא, שאם אתה מעמיק, אומר הרב קוק, באורות, זה נכון, זה מתחיל ככה. אבל בסופו של דבר, בתוך הקנאות של אמונת הייחוד, כלולה גם הסובלנות. מדוע? בגלל שאם אתה באמת טוען שהיסוד שלך כולל הכל, אז אתה צריך לכלול את הכל. ולכן צריכה לעשות עבודה אחרי, נגיד, מלחמת הקיום הראשונית שהייתה לנו בימי יהושע, שהיינו צריכים בשביל לתפוס איזושהי עמדה להרוג ולכסח. אחר כך יש עבודה חדשה, והיא העלאת הניצוצות מן הכל. לראות בכל שיטה שבעולם את נקודת האור שיש שם ולהעלות אותה משם. בסדר? זה נקרא השם אחד, מכליל. והעבודה הזאת היא העבודה קודם כל של יחידי סגולה שבכל הדורות, שתמיד ידעו את זה, וזה הולך עם הדורות, הופך להיות העבודה של כולם. אז כל זה, בעצם מה שכאן אומר הרב, האידיאליות הרוחנית אינה יודעת ממהות הפירוד כלל. היא מכירה רק את הכללות ואת האחדות. אין שום פרט נזכר אצלה כי אם בתור חלק של כלל. בשביל כך, אינה יכולה להכיר שום טוב רק טוב כללי, ושום רע כי אם רק, כי אם כשהוא רק כללי, ומתוך שרק כללי לא נמצא כלל, והכלליות הלא היא הולכת גם כן ביחס להופעות שבצורת הזמן, שאין האידיאליות חושבת ומתקשרת בנקודה מיוחדת שבה כי אם בכל שטפה הגדול, מתוך כך באה היא להכיר שלא יש במציאות רע, כי אם כולה היא טובה. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זאת אומרת, אם אתה מסתכל במבט כללי, כל אשר עשה, וזה כולל כמובן את הרע. כי כשאני אומר את המילה הכל, למה לא פירטתי? כי יש בעיה בלפרט. אם אתה תפרט, אתה תיפגש בדברים לא נעימים. לכן אומר באופן כללי, הכל, כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. יש אגב שאלה, אם זה נכון, אגב זה נכון, כי זה כתוב בתורה, נכון? כתוב בתורה, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נשאלת השאלה, אז למה יש אנשים שפסימים? בוקר טוב, מה שלומך? רע. ומה יהיה? אוף, גרוע. מה אתה אומר על כל העולם כולו? לא שווה. איך נולדה ההשקפה הפסימית? איך זה יכול להיות? הרי כתוב בתורה שהכל טוב מאוד, אז איך יש אנשים שאומרים שרע? חייב להיות שבתוך הסיפור של מעשה בראשית, יהיה תיאור של האפשרות לחשוב שהכל רע. נכון? זה כתוב בבראשית שהכל רע. איפה כתוב בבראשית שהכל רע? אז רק האדם. אני עושה הכל. הכל רע. חושך הדמיון. לא רע. מה? אני גם מפורש. ויומר השם אלוהים, לא טוב. נכון. כתוב מפורש. עכשיו, לא טוב זה מילה חריפה. כי כשאני אומר רע, זה לא אומר שאין טוב. אני אומר לא טוב, סימן שאין שום טוב. זה רע מוחלט. כתוב מפורש. ויומר השם אלוהים, לא טוב. זאת אומרת, יש אפשרות להסתכל על העולם כולו כעולם רע. נכון? מה גורם לאדם את ההרגשה הזאת? היות האדם לבדו. כן? ויומר השם אלוהים לא טוב, הכל לא טוב. למה? היות האדם לבדו. כיוון שהאדם הוא לבדו, הוא רואה את הכל באופן פסימי. כן? יוצא שכאשר אדם מתחתן, הוא יוצא מהשקפת עולם פסימית לאופטימית. זה בתנאי שכשהוא מתחתן, הוא גם מתחתן. יש אנשים שלוקח להם זמן להתחתן, זה הרבה שנים אחרי החתונה, ולא תמיד זה קורה. אבל, אז זה מה שכאן הרב אומר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. החומרנות הגופנית היא עושה את הפירוט בין הנושאים שבמציאות, וממילא גם את הניגודים שבהם. מה זה חומרנות? יש גם חומריות. יש שאלה ששאלו הפילוסופים ולא מצאו תשובה. מדוע יש זמן ומדוע יש מקום? שתי שאלות. Okay. אם תשאל את הפילוסוף מה זה הזמן, יש לו תשובה. מה זה המקום, יש לו תשובה. אם תשאל אותו מדוע הזמן, מדוע המקום, אין לפילוסוף תשובה. מה אתה אומר? מעניין, זאת אומרת, זאת תשובה יהודית. המקום קיים כדי שאני ואתה נהיה שניים. כי אם לא נהיה שניים, לא יהיה מוסר. יוצא לפי זה שהפירוט בינינו ממלא איזושהי פונקציה חשובה. אז זה טוב שיש מקום, כי על ידי המקום האנשים שונים זה מזה. ואז יש מערכת אינטראקציה, יחסי גומלים ביניהם. ולמה הזמן? מה? רחמים. כדי לאפשר את התיקון, כדי לאפשר את קניין הזכות. כן? ברור. אז יש הסברים מוסריים, כלומר, הסברים פילוסופיים למה יש מקום וזמן, לא תמצא. הסברים מוסריים יש. בסדר? אבל מצד שני, עצם זה שאנחנו מפורדים, זה יכול לגרום לנו להסתכלות פירודית על העולם, ואז אנחנו נותנים ממשות לרע. כן? איך אומר כאן הרב? החומרנות הגופנית היא עושה את הפירוד. בין הנושאים שבמציאות וממילא גם את הניגודים שבהם. וכל זמן שישנה עדיין הכרה שיש טוב ורע, אין האדם צריך להתקשר במזגו עם תכונה זו. לא יוכל מעץ הדעת טוב ורע. כי רק עץ החיים שכולו טוב מוכן הוא לו. ומוכן הוא לו גם אוכלו מעץ הדעת טוב ורע. הרי יבוא זמן שאדם יוכל מעץ הדעת טוב ורע. אחר שיעמוד במסות הרבות שהוא הולך ומתנשא, וזוהמתו הולכת ומתאהרת, שכולו, שכלו מזדכך ומידותיו מתקנות, ותשוב ההכרה של עץ החיים להתקשר עמו, ואז יהפוך עץ הדעת טוב ורע לעץ מלא חיים וטוב כולו. יש רבי חיים ויטל, הוא מסביר שלעתיד לבוא, יש פסוק כזה, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. לעתיד לבוא אומר, יקראו את זה אחרת. כתוב ככה, מכל עץ הגן החול תאכל, ומעץ הדעת טוב. ורע לא תאכל ממנו. לעתיד לבוא יקראו בתורה, ישנו את הטעמים. ואין דור שהעבודה הגדולה הזאת של התבררות ההכרה והרצון לבאר על ידה את הרע ממציאותו תהיה נפסקת בו, והוא יסוד העולם וקיומו, אמרו צדיק כי טוב. טוב, אז התחלנו קצת יותר להבין, כלומר, אז אני קצת מסכם מה שראינו עד עכשיו. קודם כל, הפסקה הראשונה שראינו ברב, ההתמודדות עם הטענה של ניטשה, אז אומר הרב, צריך לדעת להסתכל בהסתכלות מכלילה. אחר כך הוא אומר גם לגבי הטוב והרע. הרע הוא רע כשהוא מפורד, אבל כשהוא כלול, אז אין רע. אבל השאלה היא, האם זה רק עניין של הסתכלות? כלומר, אפשר לשבת בחדר, כשיש הרבה מאוד רע בעולם, ולומר, אני משיג בהשגה כללית, אחדותית, שאין רע בעולם כלל. הוא אומר, תשמע, אבל יש אמבולנס בחוץ. זה אשליה. תכלילו את זה בתוך ההכללה הכללית הזאת. כן. יש אגב עמדות כאלה בעולם, זה לא עמדה יהודית, אבל יש עמדות כאלה. כן? עכשיו, יש... אבל ביהדות מדברים דווקא כן על פעולה מעשית של תיקון העולם, מתוך הנחה שזה שהכל כלול באחדות אחת והכל כלול בתוך הטוב, זה במישור העליון, אבל במישור התחתון יש מה לעבוד. כן? זה, כלומר, זה לא בטלן, זה לא בטלני, העמדה של היהדות. והשאלה היא, האם יש סיכוי? מה?
זה סותר את זה.
נכון, זה סותר. אתה צודק, זה לחלוטין סותר. לכן, כשאומרים, שמה ישראל השם אלינו השם אחד, המנהג של היהודים זה לסגור את העיניים. כי מה שאני אומר, כשאני אומר השם אחד, זה סותר את מה שאני רואה. נכון? אני לא יכול בבת אחת לומר השם אחד. למה אני אומר את זה? אז יכולתי גם לא להגיד בכלל. אני אומר את זה כדי לא להתייאש. זאת אומרת, זה אמונה. זה אמונה שהכל אחד, וזה נותן לי את הכוח, אחרי שאני אפתח את העיניים, להמשיך להתקדם. נכון, זה, בדיוק זה. זה בדיוק מה שאומר רש"י, השם אלוהינו עתיד להיות השם אחד.
זה, אבל פה הוא לא מדבר רש"י, הוא מדבר עכשיו, אתה יכול לראות
זה תלוי איפה אתה נמצא. אתה יודע, יש בסיפור של רבי נחמן שנקרא מעשה באורח בעל כנפיים. אז בסיפור הזה שם מדובר על האורח שמגיע לבעל... ובעל הבית יש לו איזה סיפור שם, הוא עף יחד עם בעל הכנפיים, עם האורח בעל הכנפיים. שם יש משהו מאוד מוזר. הוא סוגר את העיניים, פותח ורואה את עצמו בעולם עליון. שוב סוגר, פותח, רואה את עצמו בחדר שלו. יש איזה מין הבהוב כזה. וכנראה ש... אומנם לך זה קשה שכלית, אבל מציאותית אנחנו כנראה בשני המקומות ביחד. זה מה שרבי חיים וולוז'ין מסביר על יעקב, חבל נחלתו. שהאדם בנוי כמו חלב, כמו חבל. שמצד הנפש הוא למטה ומצד הנשמה הוא למעלה. ובאמצע יש חבל. אז לפעמים אני פה, לפעמים אני שם. ככה זה עובד. זה דו ערכי. אבל מה שמעניין אותי עכשיו, האם יש מקום לייאוש או לא. כלומר, האמירה, השם אחד, היא באה להציל אותי מן הייאוש. זאת המטרה שלה. עכשיו, בעקבות זה, אנחנו מגיעים עכשיו לפרק המעניין, בכל מה שאנחנו מגיעים כאן, זה הפרק על שאיפות הייאוש וההצלה. כן? כלומר, האם להתייאש מן העולם או לא להתייאש. אומר הרב קוק, ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם. כלומר, אנחנו מוצאים אצל בני אדם ארבע עמדות שונות ביחס לשאלה של הייאוש. נשפעות מרוח העולם במחלקותיו. האחת, שאיפת הרע הגמורה. יש אנשים ששואפים לרע. קוראים לזה ברברי. כן? הברברי, יש בתוכו כוח של הרס, והוא נמצא בעולם הזה כדי לממש את הכוח הזה. כן? ואז כל הדברים הרעים שבעולם הוא עושה. נכון? שאיפת הרע הגמורה. חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. מזה יצאה התקופה האלילית. שימו לב, כן, שלפי הרב, המעמד הראשון בנפש האדם זה הרע. ככה האדם מתחיל. תגידו, כן, אבל יש לו נשמה, אחלה נשמה, כן, אבל הוא לא יודע שיש לו נשמה כזאת. הוא כל כולו עסוק עכשיו ברע. והיא פועלת בעומק זוהמתה, גם עד כה בכל ענפיה, שהם הם סורי הגפן נוכריה, בכל רשעה, מחלה, סיכלות וחורבן, בין הגלויים בניבולם, בין המחוסים במעטה היופי החיצוני, כבוד מדומה ומשטר ממשלת תבל. כלומר, יש מה שנקרא אבות ותולדות של הרע. יש רע רציני, ויש תולדות ותולדי תולדות, עד עצם היום הזה זה ממשיך. השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעתו. כלומר, פתאום קרה באיזשהו שלב בהיסטוריה, שבני אדם התעוררו ואמרו שהרע זה באמת רע. ואז הם החליטו שצריך לברוח מן העולם. ומתוך כך, הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש, ושאיפת ההצלה בכיליון מוחלט. זה הבודהיזם, כן. וכונניות חיים למטרה זו. כלומר, כל החברה הבודהיסטית מטרתה לעזור לכמה יחידי סגולה להתאפס, להתעיין, לאבד גם את העולם הזה, גם את העולם הבא, לשוב אל העין. מוות, שאיפת המוות. זה בא, לפי הרב, מהתעוררות מוסרית. כלומר, כשבני אדם שמו לב באיזה ג'ורה הם נמצאים, אז הם החליטו שהגיע הזמן לצאת מזה.
לחזור אחורה.
זה הנוסטלגיה לתור הזהב ודברים כאלה. כן? השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה. חצי ייאוש, חצי אופטימיות. להתייאש מן העולם הזה, אבל לא להתייאש מן הנשמה. זה הנצרות. הנצרות אומרת, עולם הזה לא שווה, תנו לקיסר את אשר לקיסר, כלומר כל הפוליטיקה של העולם, כל זה תעזבו בידי הרשעים, אבל לאלוהים, את אשר לאלוהים, שזה הנשמה. הנשמה, זה, את זה אפשר להציל, כל השאר לא שווה. כלומר, להתייאש מהרשעה בעצמה, מהרע ושליטתו בעצמו, למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי, הנגרר הרבה אחרי מראה עיניים, ולהציל מתוך ייאוש זה את הפנימיות של החיים, שזהו צד הטוב שלהם. זה קרה לקראת סוף האימפריה הרומית. אז כל מה שנשאר מהתרבות העתיקה, אנשים ראו שהברברים הולכים ומשתלטים על העולם, אז נוצרו המנזרים. ובתוך המנזרים שמרו את כל הרכוש של התרבות של הזמן העתיק, גם של עובדי עבודה זרה וגם של הנצרות. הכל שמרו בבנק, אפשר לומר, בנק נזירי, בתקווה שאולי פעם יהיה אפשר לפתוח את זה. זו הייתה השאיפה של ראשוני הנזירים בנצרות. השאיפה הרביעית היא העומדת להציל את הכל. מי זה? היהדות. מבלי להשאיר גם צרור. לחשוב מחשבות, לבל יידח ממנו נידח. מי אמר את הביטוי הזה? וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח? לא. האישה התקועית, נכון? האישה התקועית אמרה לדוד, היא אמרה שלא נהיה כמים הניגרים ארצה אשר לא יאספו, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. למי התכוונה שמה? לא. התכוונה לאבשלום. אבשלום שברח, הגיע לאיפה? לאן הוא ברח אבשלום? לא זוכרים. לחברון? מה פתאום?
לחיש.
לא, מה פתאום? אחיש זה דוד.
לא, הוא גם ברח.
למלך גשור, לתלמי מלך גשור. איפה זה גשור? פה זה? זה פה, זה ליד קנר. כן, שם זה סוסיטה. האזור שם של חוף הירדן, מצפון לעין גב. שם הוא ברח. כן? אז האישה התקועית, כן, קיבלה כסף, לא יודע, ביקשה, קיבלה עצה, פחות, בקשת עצה מיואב. הוא אמר, תלכי למלך, תסבירי לו שאי אפשר ככה להשאיר את אבשלום. אז היא אמרה, חשב מחשבות, לבלתי יידח ממנו נידח. כן? זה חשיבה יהודית, לכן הכתוב קורא לה האישה החכמה. מה היא חכמה? היא חכמה בזה שמבינה שאפשר להציל את הכל. להציל את הגוף כמו את הנשמה. כמו הנשמה. את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה. את הרע בעצמו כמו את הטוב. ולא עוד, אלא להפוך את הרע לטוב גם הוא, ולהעלות את העולם ומלואו. בכל צדדיו ותכסיסיו, את העולם היחידי בכל הרחב החומריים, ואת העולם החברותי בכל צדריו, להעמיד את הכל על בסיס הטוב. זאת היא שאיפת ישראל המבוטאה במעמקי תורה, ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו, המעשיים והרוחניים, בכל תקוותיו. כלומר, הרב מדבר פה על תוכנית רצינית מאוד. אז יוצא לפי זה שהיהדות זקוקה בשביל להגשים את המאוויים האלה, היא זקוקה לפחות למדינה. כלומר, בלי מדינה אתה לא יכול לעשות כלום. אתה תקוע במועצה הדתית של הגטו, ואז אלוהים הופך להיות מי שמתעניין בבית הכנסת, כשרות, מקווה, בית מדרש, בסדר? מה? שבת, חגים, זה מה שנשאר. אבל זה מגוחך, זה קטן, לעומת התוכנית שמדובר עליה כאן, שזה תיקון הכל.
להציל את הרע.
להציל את הרע. יש שני אופנים של הצלת הרע. יש או מה שנקרא עבודת בירורים, או העלאת עולמות. כי ההבדל שיש בין הוצאת התפוז מן הקליפות, או הקליפה הופכת לריבה. כן, זה שני אופנים. יש שאתה מזהה בתוך הרע איזה נקודה חיובית. למשל, אתה אומר לבן אדם, טוב, אני רואה שיש לך נטייה של הרס. בוא תתגייס ליחידה מיוחדת של חבר'ה שמוכנים למסור את הנפש. יאללה, שם אפשר להרוס, יש הרבה ערבים להרוג. יאללה, בוא. אז זה נקרא העלאת ניצוץ. אבל בעצם הנטייה של עצמה לא התבררה, לא התנקתה. אבל יש לפעמים שאתה מצליח להעלות את המחשבה הזאת לשורש העליון שלה. שהאדם רוצה את העולם האידיאלי, לכן הוא רוצה להרוס. בעצם למה אתה רוצה להרוס? כי אני לא מרוצה משום דבר. אתה לא מרוצה משום דבר. סימן שהציור של הטוב אצלך הוא ציור עליון מאוד. שאפילו כל טוב שבמציאות לא מספק אותך. אז בוא נעלה את זה להכרה הזאת. ואז הרע מתמתק בשורשו. בסדר? בסדר. זה מה שאמרו במשנה. אין דבר שאין לו מקום. אבל כשהוא מחוץ למקום, אז הוא לא במקום. אם אתה מחזיר אותו למקומו, זה בסדר. זאת היא שאיפת ישראל המבוטאה במעמקי תורה, ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו, המעשיים והרוחניים, בכל תקווה. למשל, אחד הדברים שקשה לתקן זה סדום. סדום ועמורה, קשה מאוד לתקן. אבל לעתיד לבוא גם זה יתוקן. גם זה יש לזה. כתוב, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. השיטים זה המקום הנמוך שבו הייתה הזנות וכו'. כן. למרבה המשרה ולשלום בן קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, קינת השם צבאות תעשה זאת. וקינת השם היא רוח החיה בגבורת ישראל, שלא להניח לרשעה האנושית ולא לרשעה העולמית אפילו כמלוא נימה. והאלילים כלדיל יחלוף ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגויים השם מלך. ומובן הדבר שבין הייאוש הגמור של הבודיזמוס ובין הייאוש למחצה של הנוצריות, הם משמשים בזה אופן את הרשעה העולמית. כלומר, ברגע שאתה אומר את זה, אתה בעצם משלים עם הרשע. אתה אומר, אני אתן את הרשע לרשעים. ברצותה על כל פנים להמשיך אליה כל אשר תוכל, לפחות להודות בממשיותה וניצחונה, כשהיא לעצמה ומאלה היא מתבצרת. ובא אור ישראל להסיר את כל חושך, ולהעביר מן הארץ כל ענן מקדיר, להסיר את פני הלוט על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. הרשעה עומדת לכיליון. הנה, זו השאלה, תשובה לשאלה שאתה שאלת. הרשעה עומדת לכיליון. הרשעה המיוחדת הפרטית האישית. והוא הדין מקורה הרשעה העולמית. כל יסוד הרע, האחוז כל כך בשורשים ענפים ומתרחבים, ביצירה הגדולה. אותם המסתכלים שתמונה בעצמיותם הנטייה של רשעה עצמית, רואים הם את הצוויון של הרשעה העולמית בצורה של שליטה כללית, וזה, מי זה? זה שופנהאואר, כן? שופנהאואר, הוא חשב שהעולם כולו נתון למערכת סטנית של רשע. אפילו הרצון להביא ילדים לעולם, לפי שופנהאואר, זה מזימה של הרע העולמי, שאנשים תמיד ירצו להביא ילדים כדי שיהיה עוד אנשים מומללים בעולם. כן? זה חלק. וזה לא יעזור, אפילו נתמרד ונחליט לו להביא ילדים, תמיד יהיו כמה דפוקים שיחליטו כאן להביא. והשקועים הרבה במעמקי הרע, הרי הם מתמכרים אליה ושמחים במציאותה, חוזים לגדולות ומתעלסים בהרס נעפופיה. עולים עליהם אותם שכבר עומדים הם על סף של תנועה לצד הטוב. כן? יש אנשים שאומרים, טוב, בסדר, אני רוצה קצת להטיב עם הכל, יש לי עוד 3 דקות, מה אתם רוצים? אבל אליו לא הגיעו, משיקוף הדעה בדבר שליטת הרשעה לא נשתחררו, אבל אכן, והאהבה אליה רפתה. יש אנשים שאומרים, הרע, אני מכיר בזה שהרע קיים, אני פחות מתלהב מן הרע. ומתעוננים הם על העולם הרע ועל יסודו. ואין להם כוח של צריכת תקווה להביט על יסוד הטוב העולמי, אל מקור החיים, שהכל עבדיו, ושכל הטוב וכל הרע עומד אכן למטרת השלמת אידאליו ולמאמרו כסופה ירדופו. אבל ההתקצפות על הרשעה בחירוף ובגידוף, ברירות הנפש והציורים החודרים של מחאה, אף על פי שהיא בלא תוצאה של זוהר, היא כבר התחלת הטבע, שנאת הרע כבר מקוננת בהם. למעלה מהם עולים חופשי ההשקפה, הרואים בעולם מצד אחד את הצד השלילי, את הרשעה והכסל שבו, ומצד שני את אי אפשריות נצחיותו. ולמשל, הרב אשכנזי היה אומר, איך יודעים שיש עולם הבא? איפה זה כתוב בתורה? אתם יודעים איפה זה כתוב בתורה שיש עולם הבא? כתוב מפורש, בראשית ברא אלוהים. אז אם כן, מה? בראשית ברא אלוהים, אם כן, יש עולם הבא. כן, אבל הוא שאל איפה זה כתוב. והם המחכים להפיסה וכיליון מוחלט מעיקר היסוד. הם כבר שואפים לכיליון הרע ומאמינים בו. אמנם לא בא לעיניהם ברק הטוב. כל אלה הינם רק זהרורים קטנים של נהירות דקיק בתוך עומק החשיכה, שעל כולם מהירה ומזירה אבוקת אורות עולמי עולמים. זאת היא הצצת הטוב בשורש שורשו, היודעת כי הרשעה כעשן תכלה וממשלת זדון תעבור מן הארץ. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. נאמר ככה, זה עצמו ההצלה שלה. כלומר, אם הרי הרשעה יודעת, היא שואפת בעצמה לכיליונה. ולכן אומרים שכאשר אדם עושה חטא, המלאך הרע שהסית אותו לעשות את החטא, מצטער על זה שהוא הצליח. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, תודה, שלום.